ניתן איזו הקדמה קצרה, אבל יש את ה-N היה לכולם יש, שלא יהיה לנו עוד פעם זה, בסדר? אנחנו ב-N היה. טוב, אנחנו בעיקר בתפילות. אני חושב שהשרב של עם ישראל, שנושא של חטופים, זה נושא שכולנו מרגישים אותו בדם שלנו, בלב שלנו, בגלל ה... שזה בגלל האחווה הכל כך גדולה. בגלל שכל אחד כל כך יקר לנו, לכן זה בכלל סוגיה, אחרת זה... זה כל כך לא עובר לידינו, כל כך אנחנו...
ארבע, נתקפה, אומרים.
לא, בסדר, תודה רבה, תודה. לכן עצם הסוגיה שזה ככה, זה... זה שיוכו של עם ישראל, זה כל כך משהו לנו, אבל זה ה... הצד השני נראה אותם בכלל, הם בכלל לא מעניין אותם, אנחנו לא משווים אליהם, אבל כל כך יקר לנו. לכן זו סוגיה כל כך קשה, ואנחנו את האמת לא יודעים תמיד את כל הפרטים, כי אין לנו תמיד כל הפרטים, וטוב שאין לנו את כל הפרטים. והתפילה שלנו בעזרת השם, שעם ישראל יחליט החלטות של ניצחון, החלטות של גבורה. בכל מקרה הדברים האלה זה החלטות הכי קשות בעולם. החלטות של גבורה, אנחנו במערכה שעסקת חטופים זה חלק מהמערכה. א', רוצים את כל החטופים, ב', רוצים ניצחון, רוצים הכרעות, רוצים שזה למנוע לפעמים הבאות, יש פה איזו צמיחת קומה של עם ישראל. זה, הסוגיה היא לא... נקודה פה, סוגיה היא הרבה יותר רחבה. אני חושב שהמטרה בכל זה, איך בעזרת השם, עם ישראל ממשיכים, הרבה ניצחונות שהיו עד היום, ממשיכים להרים קומה בהבנה מי אנחנו, בעוצמה שלנו, בלי הגמגומים של הפחד. זו סוגיה ביטחונית, אבל כמובן כולם מבינים שאנחנו מבינים שזה לא סוגיה רק ביטחונית. נכון, זו סוגיה של... איך עם ישראל ממשיך בהתקדמות הזאת, ביחד שלו, איך לברר את כל המחלוקות בתוכנו בגדלות, מצד אחד באהבה גדולה, מצד שני עם ברורים. לכן, התפילות של כולנו הן שונות עכשיו, זה ברור. שחשוב להסתכל על הנקודה, הנקודה הזו שאנחנו כל כך רגישים אליה, זה שלנו, ולראות אותה קצת באמת יותר רחב. ולא זה שעם ישראל מתחזק, מתחזק בהחלטות שלו, בנפש שלו, גם מול האומות, גם בתוכן, להמשיך את כל התהליך שהתחיל. ככה אני הקטן חושב, מרגיש. נזכור אותי, אנחנו לא תמיד יודעים הכל. אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, שיהיה עוצמה ישראל, שעם ישראל ממשיך את הגבורה שלו. בפרטים של כל מיני דברים אנחנו לא תמיד יודעים. בעזרת השם. טוב, בתוך זה בעזרת השם נלמד, אנחנו גם יודעים תמיד להצלחתו של עם ישראל, בתוך עם ישראל. טוב, אנחנו מתחילים את הפסקה, נראה לי שרק שאלנו עליה כמה שאלות ועוד לא התחלנו אותה בפנים. זה פסקה למד, בסדר? עמוד 91, בסדר של כולם? בעמוד 91, פסקה למד. הלוך ותפוך תלכנה, אני אזכיר את זה רק בגמרא, כן, קראנו רק את הגמרא, אני אזכיר את זה בזריזות. הגמרא אמרה שככה, באותו זמן גבוהה זה היה נחשב יפה, אמרנו זה דברים שמשתנים, זה דברים מאוד זה, והם היו הולכות גבוהה ליד נמוכה, ארוכה ליד קצרה, ככה הגמרא אומרת. ורצינו לראות איך זה ממשיך את התהליך, איך זה עוד שלב בגאווה, מה זה אומר? להכיר את הנפשות, להכיר את התרבות, להכיר את הנפש שלהם, שלנו. וגם שאלנו, יותר מובן, למה הגבוהה הולכת ליד הנמוכה? בגלל שהיא רוצה, עוד פעם, אמרנו, זו מחלה של חיצוניות מאוד חזקה, נכון? אמרנו, אחרי שהעולם בפנים התרוקן, האמת הפנימית מאוד טובה, ואז מתרוקנת, ואז יש בריחה חוצה בצורה מאוד חזקה, אז היא רוצה לראות מאוד מאוד יפה. שזה מה שמחיה אותה, זה מה שנותן לה את כל המשמעות. ולכן היא יפה, זה עכשיו גבוהה, אז מה היא עושה? היא לא מספיק גבוהה, שהיא רצה לראות עוד יותר ממה שהיא, ולכן היא מציירת את ציור מסוים, היא הולכת ליד נמוכה, כדי להיראות יותר, נכון? אז זה, אנחנו מבינים את החולשה הזאת. אנחנו לא מבינים מה זה הנמוכה. למה הנמוכה משתפת את הפעולה? נכון, זה מה ששאלנו ככה. נכון, זה עושה לה בדיוק הפוך, נכון? היא רוצה יותר משוב מבחוץ, נכון, זה עושה לה הפוך. אז בואו נקרא את זה בפנים. אומר הרב ככה, הלוך ותפוף תלחנה שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה. ההשתקעות של הגאווה הפחותה, כשהיא מחשכת את ההוד הפנימי של הנשמה בניבולה. אמרנו, הלך החיים פה, המחשבות, הרגשות, הכל זה בגאווה כזאת שחונקת, הוא באמת חיים מבחוץ שחוסמים את כל המשמעות הפנימית, את כל העולם האמיתי שלנו. מחשכת את ההוד הפנימי של הנשמה, מעקרת מקרב לב האדם את כל ערכו הפנימי. מפני שבאמת, על ידי ההתמכרות אל הגאווה, אל החוץ, נעשה אדם שפל ונבזה. עד שבפנימיותו מחוסר ערך. כך האדם הזה חי, כך הוא גם מרגיש. כלומר, אני לא יודע אם זה מגיע למודע או לא למודע. אם הוא קצת יותר אמיתי, אז הוא גם במודע אומר שהוא מרגיש מחוסר ערך. אבל אם הוא נמצא בשקר של עצמו, אז הוא לא מגדיר את זה, אבל ודאי זאת היא הרגשה, כי זה האמת, נכון? ובחוץ הוא מספר לעצמו איזה סוג של סיפור כל הזמן, כדי לתת איזה חיפוי על ההרגשה הנוראית הזאת. על כן מתגברת בקרבו רק התאווה אל ההתראות בעיני האחרים להסב אליו את המבטים. זה סוג חדש של תאווה. יש תאווה לאוכל, יש תאווה לכסף, יש כל מיני סוגי תאוות. יש תאווה להתראות בעיני אחרים. מקום אחר, הרב כתב, לפי איזה פסקה או שתיים, שזה התמכרות, נכון? להסב אליו את המבטים. טוב, אז זה ככה, שם החברה נמצאת. וזה משפיע על כל החברה, גדולים, קטנים, נשים, גברים. טוב, איפה זה מתבטא אצל אנשים? מתבטא, זו אותה מחלה, אותה בעיה. כשהוא מתגבר אצל אנשים, מבלהו את העולם בהרס הצניעות והדרת המוסר כולו. נכון, זה מאוד מובן לנו. כי הנקודה היא בעצם הבלטת הצד החיצוני, ואצל אנשים זה הבלטת הצד של היופי החיצוני. כשמבליטים את זה, זה בדיוק הפוך מצניעות, נכון? כי צניעות זה, אפשר להיות לא עוד יפים בצניעות, אבל צניעות זה עולם, זה עולם פנימי. וכאן זה דוחף את האדם, דוחף את כל החברה להיות מאוד מאוד חיצונית, נכון? אז זה תוצאה של אותו, של אותה מחלה. התאווה של הסבת המבט מביאה שכל אחד ירצה להיראות איזו הצטיינות של פליאה, כדי שהאדם שמן החוץ יתבונן עליו. כאשר כך הוא הטבע הפראי, הטבע פרי, הכוונה, הטבע שלא מעובד, שלא עובדים עליו, שלא כל הזמן באיזה העלאה וטיפול, היודע בעצמו שבקרבו מחוסר שום השלמה. אז האדם מרגיש שבקרבו אין לו שום השלמה, העולם הפנימי מרוקן, הוא מחוסר ערך, ולכן הוא מנסה לחיות החיים החיצוני בצורה שיתנו לו איזה מענה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים להבין את הארוכה ועד קצרה, נכון? מתוך זה. זה קצת חזר על מה שאמרנו, מדגישים, בסדר זה. על כן, היו מהלכות ארוכה בצד קצרה. ואפילו כדי שתיפול ההשתוממות על שתיהם, ואפילו הקצרה בחרה במעמד כזה, כדי שיסבו העיניים להתעניין בזרותה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן שאלנו, כל אדם שעושה איזה משהו, הוא עושה את זה כי יש לו איזה סיבה, בדרך כלל, נכון? מה אתה מרוויח מזה? אתה עושה איזה משהו, מה אתה מרוויח מזה, נכון? שאלנו, אז הגבוהה היא מרוויחה. היא מרוויחה יופי חיצוני, צד חיצוני חזק, ומזה היא מקבלת מבחוץ משובים, אבל מה עם הקצרה? אז פה אני חושב זה הסבר נפשי. הסבר נפשי, לפעמים מסבירים את זה על ילדים קטנים, יש ילדים כאלה שלא מספיק יודעים לתקשר בחברה, והם כל הזמן רבים, נכון? אז אומרים הרבה פעם אנשים שמבינים בנפש, שיש כאלה שרבים כי הם רוצים איזה יחס, הם לא יודעים לתקשר, והם רוצים יחס, אבל הם מקבלים מכות. אבל זה טוב להם, ככה הם חושבים. כלומר, זה עדיף להם מאשר החוסר קשר והנתק, הם רוצים איזה משהו, זה הזכיר לי את הדוגמה הזאת. זאת אומרת, זה לא משהו שאתה מרוויח ממנו, אבל אתה כן מרוויח, אתה מרוויח איזה סוג של איזה יחס. ודאי שזו מציאות יותר אבסורדית, כן? אני לא יודע מה שאני מסביר עכשיו זה נכון, אבל לפעמים אתה הולך ברחוב, יש כל מיני אנשים עם סוגי עגילים וכל מיני דברים כאלה מוזרים מאוד מאוד. אז יכול להיות שאני חי בעולם אחר, אבל גם כשאתה מסתכל הרבה אנשים, אתה רואה, זה לא משהו ש... על הסקאלה הרגילה, שזה אוהב צורה כזאת, זה משהו כאילו מאוד בולט, מאוד שונה, אולי גם מאוד מכוער. ואתה שואל את עצמך כאילו מה נסגר איתו? יש לזה יושב על אותו כיוון. יש איזה משהו, יכול להיות שהוא יגיד לעצמו בסוף זה כן יפה, אבל זה איזה משהו זרות, כן? איזה סוג של איזה משוב שאני מקבל מבחוץ, אולי אפילו זה נותן לי איזה סוג של איזה הרגשת מיוחדות, או איזה משהו מסוים. וזה מספר את המצוקה שהנפש נמצאת בעצם, נכון? אמרנו שהנפש מרוקנת מאוד מהעולם הפנימי שלה, ולכן היא חייבת לחיות, אז היא חיה, מנסה לחיות מאוד מבחוץ, עד כדי מצב כזה שהיא מנסה למשוך תשומת לב אפילו על החיור שלה, אפילו על הזרות שלה, אפילו על זה שהיא מוזרה מכולם, אפילו על זה שדברו עליה דברים לא טובים, גם זה חלק מהחשבון, עד כדי כך. ככה נסברתי את זה, ככה לעניות דעתי, ולכן אני חוזר למשפט, ואפילו הקצרה בחרה במעמד כזה כדי שיסבו העיניים להתעניין בזרותה, לא ביופיה. וזה, אבל זה בולט עכשיו. אז הקצרה הזאת הולכת ליד הגבוהה. כי בלי זה, זה לא היה מספיק לה. יכול להיות שהיה מעט מבטים, וזה לא היה נותן לה מספיק חיים. היא כל כך צמאה לאיזה משוב מבחוץ. ולכן היא צריכה להבליט את זה עוד יותר, שתקבל איזה מחמאה, שתקבל איזה, אפילו לא מחמאה, שתקבל איזה סוג של יחס שזה... בסדר? וכל זה רק מראה מה מתרחש בנפש פנימה, בסדר? זה, הלימוד הזה מראה לנו הרבה פעמים, שגם כך נתח את עצמנו, לא רק נתח נשים, אלא נתח גם את עצמנו, הרבה פעמים כשאנחנו עושים משהו מבחוץ, אני צריך לשאול למה אתה עושה את זה. לפעמים הסיבה היא מבחוץ, ולפעמים הסיבה היא באמת מאוד מאוד מבפנים. נכון? ככה אנחנו רואים פה לאורך כל חלק גדול מהסוגיה. כאילו, יש פה איזה הסבר נפשי לכל הסיפור הזה, בסדר? לא בטוח שהיא שמה לב. יכול להיות שסתם, לא יותר מדי חושבת. היא ככה מרגישה, וככה היא עושה את זה. אבל זה בסוף הסברים נפשיים עמוקים של מה קורה מתרחש בתוך הנפש, פנימה. טוב, ובגוף האומה בכללה, אמרנו שהרב מסיים פה את זה בהרבה פסקאות בסוף, כי בסוף אנחנו פה נמצאים בהסבר למה בסוף כל החברה קרסה. החברה הגיעה לאיזו שחיתות מסוימת שבסוף היה שלושת העברות, בסדר, בסוף נחרב הבית. אז כל הזמן בסוף זה מגיע, אנחנו מדברים על יחידים, אבל בסוף זה משהו שמשותף לכל החברה, וכל החברה, אז גם בצד הלאומי אנחנו כאלה. מרוקני משמעות פנימית, וכל הזמן זולגים החוצה ורוצים לקבל איזה יחס מאומות העולם. אז יש להתחשבן עם אומות העולם, אנחנו עכשיו במלחמה. ודאי שאי אפשר לא להתחשבן עם אומות העולם. זה איזון כזה עדין שצריך להיות, מתפעלים סייעתא דשמיא שיהיה לו ראש הממשלה, שידע מצד אחד שהעיקר זה עם ישראל, מצד שני, זה סוג של חשבון עם העולם. אתה לא יכול לא לעשות חשבון, נכון? ככה העולם עובד, בסדר? להיות מישהו עובד רק לעולם בחוץ, אז זה באמת, זה רע מאוד. אבל אתה לא יכול להגיד לעצמי, אני רק, זה לא עובד ככה. אי אפשר לעבוד ככה. אבל, אז זה שיקול ענייני, זה בסדר. אבל ככה מדברים משהו אחר. מדברים בסוף שיש כאן איזה צד כזה. כשאתה חסר בזהות הישראלית, אתה לא מספיק מאמין בה, לא מספיק מכיר אותה, לא מספיק מחובר אליה, לא מספיק גאה בה. אז בעולם הפנימי, הלאומי שלך, אתה רחוק ממנו, אז זה אותה צורה כמו שקורה ליחיד. כמו שהיחיד צריך מאוד תחוץ, והנפש לא מרוקנת בפנים, הוא כל הזמן צריך את הוא חי בעצם את איך, מה אומרים לו. הוא משעובד לזה, ולפי זה הוא מקבל את כל ההחלטות שלו. נכון? ביחיד. אז בסדר איך הוא מתלבש ומה הוא עושה, ומה, אפילו מה הוא חושב הרבה פעמים זה נוצר מהדבר הזה. וזה, במה אנשים חושבים וככה אני צריך לחשוב, כי זה מה שנקרא מבחינתו איזו יוקרה כזאת. אותו דבר גם בצד הלאומי. בצד הלאומי, כשחסר את המשמעות הפנימית הזאת, אז זה כל הזמן ההבנה של מה אומרים עליי מבחוץ, וזה ה, זה היוקרה. זה כאילו החשוב לו, זה מה שמחיה אותו. אז נתראה את המשפט, ובגוף האומה בכללה מביאה שפלות כזאת, שאני מזכיר לכולם איפה התחילה, מהגאווה, נכון? שרוקנה את העולם הפנימי. הנולדת מגאווה שפלה, לשכוח את רוממות ערכה. של מי? של האומה. ואת מעלתה האלוקית. זה לא רק שאנחנו, גם לנו יש אופי. עם ישראל זה הלב שבאיברים. עם ישראל הוא צריך להדליק, הוא מאיר את האור לכולם. ככה היה בזמן המקדש, ככה יהיה, בצורה מופיעה, בצורה של, שכולם רואים אותה, וגם עכשיו. ולכן צריך לברר ולזהות את רומות ערכה, את מעלתה אלוקית, ואז ההחלטות החיצוניות ביחס למות, לאור מות העולם, הן משתנות לגמרי. אתה לא משועבד למה הם אומרים לך. אתה מתחשבן עניינית, כן, זה בסדר, בסדר? עניינית. אבל אתה לא עושה את כל החשבונות הפנימיים שלך, האמיתיים של העם, רק לפי מה שהם רואים ומה הם יגידו. תמיד זה ממש אותו חשבון. זה הסבר, אני חושב, מאוד עמוק לכל מיני דיונים ערכיים שיש לנו בתוך העם. הנכסים לארץ ישראל ועוד דברים. אין ספק שבכמה אתה מאמין באומה ורוצה לנצח, ודאי שזה קשור גם לנקודה הזאת. אם זה, זה אומה עם עמוד שדרה, עם איזו עוצמה פנימית, עם עבר, עם עתיד, אור של העולם, אז אתה מלא בעולם הפנימי הזה, אז אתה פחות משועבד אל החוץ. אבל אם אתה מרוקן מזה, אז אתה כל חלול מבפנים. אז יש רק חוץ, יש רק מה אומרים עליי. לשכוח את רומות ערכה ואת מעלתה האלוקית ולהתמכר, עוד פעם הרב אומר את זה, רק להסב את העין החיצונית של האומות אליה. מה שגורם השפלה ושכחת הקדושה העליונה. שעל ידה היא באמת סגולה מכל העמים. זה עוד יותר התנתקות מהפנים. טוב, סייד, אנחנו מדברים לפסקה הבאה. אולי אני צריך איזה צילום שיהיה לעוד איזה 10 דקות. אפשר לצלם? אפשר? טוב, אז אנחנו, תודה רבה. וברגליהן תאחסנה. בסדר, אנחנו פסקה למד א', אומרת הגמרא ככה, נקרא בגמרא עצמה. אז הפסוק אומר ככה, וברגליהם תאחסנה. ככה בפסוק, וחז"ל אומרים ככה, אמר רבי יצחק, דבי רבי עמי, מלמד, מה הם עשו? מטילות מור ואפרסמון במנעליהן, ומהלכות בשוקי ירושלים, וכיוון שמגיעות אצל בחורי ישראל בועטות בקרקע, אני אמשיך את זה מהגמרא אצלי, ומתיזות עליהם, מכניסות יצר רע בהם כערס בכעוס, כערס של נחש, המטילו בשעת כעסו. חז"ל אומרים לנו מה היה? ותראו איך עכשיו זה עוד שלב. אנחנו דיברנו, היה שלב שמרמזות לבחורים, נכון? רוצות איזה משוב מבחוץ, והיה שלב אחרי זה ארוכה וקצת קצרה, ועכשיו זה עוד שלב. אני חושב שהאחרון, השלב האחרון. תודה רבה. אז מה הן היו עושות? היה בסוליה, בין הסוליה של הנעל, בתוך הנעל, באמצע יש איזה בוסם כזה, מור ואפר סמון, וכשלוחצים על הנעל, אז יוצא איזה בוסם, איזה ריח טוב. בסדר? ככה עשו, מה עשו? מטילות מור ואפר סמון במנהליהם, והלכות בשוקי ירושלים, זאת אומרת ברחוב, בחוץ, וכשמגיעות אצל הבחורים, בועטות בקרקע, ומזה יוצאת הרבה פריצות. בסדר? זה המציאות שהייתה. טוב, אז ודאי פריצות, ודאי שזה עוד גורות קשות של המחלה. אנחנו רוצים לנתח את זה אבל עוד קצת. פה יש כבר לא רק רומזות, אלא כבר ממש השפעה על אחרים. נכון? לא רק רצון ליחס מבחוץ, אלא הדפים האלה תשמרו, זה עוד רבע שעה בערך. בסדר, כבר איזה השפעה. אני קורא ברש"י, תאחסנה וקעקס אל מוסר, זה פסוק במשלי, הוא ארס של נחש וקרעי לאחס, השם שאינו מטילו על ידי כעס. טוב, אז יש פה גם השוואה לנחש, נגיע לזה. זהו, זה ברגליהם תאחסנה. טוב, אני מתחיל, אומר כשהחיים מתרוקנים מכל מגמה רוחנית, נכון? מה שאמרנו, יש איזו התכחשות מאוד מאוד גדולה לכל מה לתוכן הפנימי של האדם, לנשמה, בסדר? איזה ניתוק, ניתוק בין כל מה שהנשמה מבקשת, בין קדושה, טוב, אמת, איזה חיץ כזה. אז הולכים הם החיים, כן, ומדלדלים. דלדלים זה נחלשים, כן? החיים מדלדלים ברעננות שלהם, בחוזק שלהם. אין להם שוב שום יסוד למנוחתם. יש איזה חוסר מנוחה, איזה משהו מאוד מאוד לא רגוע, עמוק מאוד, שככה סוער, בסדר? חיים מאוד סוערים. זה הכל בנות. לא, לא הכל בנות היה. אני כל הזמן מנסה להדגיש שזה חברה שלמה. הדגשנו את זה בשתי נקודות. פה עכשיו הנקודה האחרונה שאמרנו, שזה בדיוק אותה מחלה גם אצל הגברים וגם אצל הנשים. אבל אצל הנשים שיש צד חיצוני מאוד חזק, זה גורם גם להרס עצמו. נכון? בזה זה משתנה הדבר הזה. זאת אומרת, זה בגורות. בסדר? אבל הגברים הם בדיוק אותו דבר בצד החיצוני, שחשו להם הצד החיצוני ומרוקנים מהעולם הפנימי שלהם. בסדר? זה בנקודה הזאת. אז לדעתי זה המשך של הנקודה, של זה. אז אמרנו מדלדלים, אין להם שום יסוד למנוחתם, ואינם תופסים מכל מחזותיהם הרבים, כי אם את השיכרון של התאווה הגסה, שהוא מרעיל את הנשמה. טוב, אז ככה מאוד מאוד שרועים בתאווה הזאת, בלי, זה אמרנו, זה החיים שלהם, זה החמצן שלהם. מרעיל את הנשמה, כי הכל זה הפוך מהעולם הפנימי. והתכונה הרעה הזאת, כשמתגברת, מתחזקת באדם לחפץ טבעי, להנסיך גם כן מרוח שיכרונו על כל האחרים העלולים לכך. טוב, זה משפט שאני רוצה להבין אותו. ופה זה משהו חדש קצת. עכשיו, זה לא רק רצון לקשר מבחוץ, זה רצון להשפיע על החוץ. נכון? כלומר, כתוב פה ככה. שהתכונה הזאת נהייתה חפץ טבעי, פה נהיה הטבע, מה לעשות? שאדם משפיע להנסיך מרוח שיכרונו, גם אחרים עלולים לכך, שכולם יהיו כמוהו. שכמו שהוא כזה חיצוני, כמו שהוא כזה, שכל מה שמעניין אותו. דרך אגב, הוא אפילו לא מבין שיש איזה משהו אחר. זאת אומרת, הוא כל כך שקוע בזה. הוא יראה למשל איזה אנשים שהם אחרים לגמרי, עם עולם פנימי, הוא יזלזל בהם. הוא כל כך נעול בעולם הזה. אבל זה ודאי דבר חדש, נכון? הרצון להשפיע על אחרים שיהיו כמוני. שכמו שאני, גם כזה שהחוץ, הלבוש מסוים, וצריך ללכת למקצוע מסוים, כי זה נותן את השואו. וכל ה... כל ההחלטות שלי סביב הדבר הזה, וככה הבית שלי נראה, וככה הרכב שלי נברא, הכל לפי ההחלטות האלה, זה הרצון שגם אנשים אחרים יהיו כאן. אז בואו תגידו לי, איך זה מגיע לשם? למה? איזה אינטרס יש לזה? למה זה משפיע גם... למה שאני ארצה שהוא יהיה כמוני? זה, זאת אומרת, אני משפיע עליו כדי שאני ארגיש טוב, זה הנקודה?
לא, כאילו, אם אני עושה את זה וזה נראה טוב בחוץ, אז ברור שהוא ירצה להיות כמוני, כי זה נראה לו טוב, בית שלו.
אבל למה אני רוצה שהוא יהיה כזה?
כי זה אולי לא מספר.
רגע, שנייה, אולי...
לא, כאילו, אני חושבת שהוא, כאילו, שיש, אני רוצה להגיד שהוא אולי כמוני, כי אם אני הולכת בצורה שהיא נראית לו טוב, והוא הולך
כמוני,
אז עושה תחושת תורה, כאילו
שהוא לומד ממני, שאני איזשהו... זה נותן לי איזו הרגשה ש... זאת אומרת, הצד, אני מתחזק אם מישהו עושה כמוני, הבנתי. טוב. מה? מה זאת אומרת? יפה. עוד משהו מישהו רוצה להוסיף?
לא מספק אותו ש... שהוא כאילו מנסה להיות מזון מן החוץ, וזה לא מספק אותנו,
הוא חושב עוד אנשים. אבל זה מה שאני שואל, מה זה נותן לו? מה זה מוסיף לו הסיפוק? מה? בכיוון שהיא אמרה? תראו, הצד של להשפיע על אחרים זה נטייה חברתית. שמה של הנטייה, אנחנו אנשים מדיניים קוראים לזה, מדיניים, אנשים חברתיים, נכון? אנחנו חיים בחברה. הכישרון החברתי שיש לנו הוא מצוין. כי כשאדם חי בחברה, אז הוא יכול לתת. הוא יכול גם ללמוד מחברה, נכון? הוא לא תקוע רק במיקום שלו, נכון? אז דבר מצוין, נכון? דבר מבורך, אפשר לעשות הרבה טוב עם הכישרון הזה. אם אנשים לא היו להם כישרון של חברה, ולא הם מסוגלים להיות ביחד, אז כל אדם היה חי לבד. אתה חי במשפחה, אתה חי בקהילה, אתה חי בחברה. אז הכישרונות החברתיים הם מצוינים, הם מוסיפים ברכה. הם גורמים לזה שכל הציבור יהיה כזה. נכון? אתה משפיע מהטוב שיש לך לאנשים אחרים, אתה יכול לתת, אתה יכול ללמוד מאנשים אחרים. כאן הנטייה החברתית הזאת היא משפיעה רע. הסיבה אחת נגיד, הוא פשוט חברתי, והוא מאוד מאמין. מאמין לא אמונות של ערכים, בסדר? הוא מאוד טבול בנקודה הזאת, ומה שטוב לו, הוא חושב גם טוב לאחרים, אז הוא משפיע על הדבר, מה שכנעת, כי הוא כל כך שקוע בתוך הדבר הזה. זה נגיד סיבה אחת, לכן הוא עושה את זה. ואמרו פה עוד דברים, ואני רוצה להגיע לסיבה השנייה ולהעמיק את הדברים שאת אמרת, שאולי באמת יש פה משהו אפילו סיבה יותר עמוקה לזה. בסוף בוא ננסה לנתח את התהליך של אותו אחד מבפנים. יש לו איזה אי נוחות אולי איזה מילה עדינה מדי, יש לו איזה סערת נפש אדירה מבפנים. שהסברנו אותה לאורך כל השיעורים, שגורמת לו כל הזמן לצאת החוצה ולקבל משוב מבחוץ, הוא כל הזמן צריך להגביר את הצבע, ועוד יותר חזק, ועוד יותר חזק, נכון? הסערה הזאת באה על רקע מה? מי עושה לו את הבעיות האלה? המצפון שלו, נכון? הנפש מבפנים. הוא עושה לו צרות. הוא מרגיש מבפנים איזה חוסר שלמות, או מאבק, או איזו התרוקנות כזאת, שזה מאוד מאוד מכאיב לו, ולכן הוא מיד רץ להשתיק. איך הוא משתיק? באיזשהו מחזק מאוד את העולם החיצוני. נכון? ואז פתאום, אתה רואה איזה מישהו, נפגש פתאום מזה מישהו אחר? מישהו שחי את העולם מבפנים, הוא לא כך משועבד לחוץ, הצד החיצוני שלו הרבה יותר רגוע, זה לא מסעיר אותו. הוא חי הרבה יותר מבפנים, חי עם איזה רוגע, עם איזה שלמות פנימית. מה זה עושה לך? אז במציאות רגילה, בריאה, כשאתה רואה מישהו כזה, אז זה מושך אותך. אתה מסתכל על זה, אתה מאוד מתרשם מזה, נכון? אתה רואה מישהו מאוד עם ענווה גדולה, עם אדם שקוע בעולם הפנימי שלו. בסדר, עושה טוב, הוא לא צריך כל מיני רק את החוץ. נכון? זה מאוד מרשים. זה מלמד אותך, אתה מאוד, אתה רואה את זה חי, נכון? זה המציאות הבריאה. אבל מישהו שהוא כל כך עולה, כמו המצב שהגענו אליו עכשיו, כשהוא רואה את זה, במקום שזה ירשים אותו, זה הורג אותו. הוא משתגע מזה. כי אם אצלו בפנים הוא כל הזמן מנסה לחבוט את המבאר הזה של המצפון, כל הזמן מנסה לחבוט את זה שלא, כי הוא רוצה לחיות, הוא לא יכול לחיות עם הסתירות הפנימיות האלה, פתאום יש איזה מישהו שחי בדיוק עם מה שהמצפון שלו אומר. המצפון שלו הוא לא נותן לו בכלל לקום, אז הוא עוד מסתדר איתו קצת, בסדר? אבל פתאום הוא רואה איזה מישהו, חי חיים אמיתיים, באיזה מסתפק במועט, עושה דברים טובים, חי פתאום הפוך לגב, חי את העולם הפנימי שהמצפון שלך אומר לך כל הזמן. זה משגע אותך. זה מאיים לך על החיים. אתה יכול לסנות. זה לא אישי. זה פשוט הוא משגע אותך מבפנים. בסדר, אתם מבינים? זו סיבה יותר עמוקה לזה. נכון? זה הכיוון שאת רוצה להגיד, נכון? אז זה מאוד מעניין, להתבונן ככה בצורה. לא, לא, אני עוד לא דיברתי. אני דיברתי עכשיו רק על הנקודה הזאת שהרב אמר במשפט. כתוב ככה, כשאדם, התכונה הזאת, הרעה, מתגברת, היא מתחזקת בו לחפץ צבעי, להשפיע גם על אחרים שיהיו כמו. על זה דיברנו. פתאום הוא רואה איזה מישהו שהוא לא כזה, שהוא בכלל, אז הוא מאוד רוצה להשפיע עליו. למה? כשאני רואה אותך ככה, אתה מאיים על החיים שלי. זה לא שיח שעובר לו בשכל, אומר, הוא מאיים עליי. לא מאיים עליך, תראה איזה רגוע הוא. אבל זה מאיים בעמדה המוסרית שלו, בעמדה האמונית שלו. זה, הוא מראה עולם אחר גם, אז הוא רוצה להשפיע עליו. הוא רוצה שהוא יהיה כמוהו, למה? כי אחרת אני לא יכול לחיות. זה עדיין, לא לחסי את צער, לא על זה דיברתי. בסדר? אתן לכם דוגמה, אני זוכר את זה, את ההסבר הזה. בגירוש מגוש קטיף. גוש קטיף, עם ישראל עשה דבר נוראי. הגירוש בגוש קטיף. זה היה, לא זוכר כמה שנים, זה 20 שנה, זה פחות. זה היה דבר נוראי שמחזירים חלקים בארץ ישראל, אחד, ולוקחים אנשים מדהימים לכולי אלמה, ששלחו אותם, שהם היו תחת פצמרים ומסרו את הנפש, ופתאום מוסרים את הכל, נותנים את הכל לערבים ומפנים אותם מהבתים שלהם. זה משהו קשה לדמיין לך. ואתה שואל את עצמך, כאילו, צריך להיות סיבה אדירה בשביל לעשות דבר כזה, אם בכלל. זה לא היה מספיק סיבה. זה לא זמן שהערבים מאוד לחצו על זה, גם לא העולם לחץ על זה. זה פתאום בא מאיזה... וכל הסיבות שהסבירו הן סיבות חלשות ושום דבר, כולם הבינים שיש פה משהו אחר. ואני חושב שאחד תלמידי החיים הגדולים הסביר את הסיבה הזאת. שם היו אנשים, זה מקום שאולי היה מעט שוטרים וכולם שועממים. מקום של אנשים, אנשי תורה, אנשים עובדים, שניהלו חיים. בחקלאות, מפריחים את הארץ, מלח הארץ, אנשים טובים, מתמסרים למען המדינה, באיזה ישרות, באמת, משהו מדהים, זה, אין חולק. מה יש לך נגדם? מה אתה רוצה? אתה לא יכול להגיד משתמטים מהצבא, אין את כל הסיבות ש... מה יש לך? מה חסר לך? למה כל כך לעשות כזה רע לאנשים האלה? זה אחד שהסביר שזה הנקודה. שזה יש משהו בפשטות הזאת. ביופי, בחיי אמונה האלה, שמשגע אנשים שהם חיים כל כך אחרת, בתרבות כל כך אחרת. זה מאיים, זה גורם לאיזה שנאה כזאת. זה לא שנאה שאתה לא מבין אותה, אבל אם מסבירים את זה, אז זה כן מובן. לא עושה לך שום דבר, מה אתה רוצה? בדיוק הפוך. אבל להצליח לחיות חיים כאלה, כאלה גדולים ופשוטים, זה פתאום... זה מאיים על כל התרבות שלך. זה כאילו מה, אני מבין כסף, אני מבין כבוד, אני... מה אתם עושים? מה? זה לא רק לא להבין, זה פתאום מעורר לך, אתה בפנים, אז זה משהו שאתה... זה הסבר, אני חושב, מאוד עמוק, וזה הסביר גם קצת את השנאה ואת הלעג, ואתה לא מבין. על מה יש לסנות? אתה שואל את עצמך את השאלות הרגילות, אתה אומר, מה אתם רוצים? מה? מישהו לקח לך שם משהו? לא עשו לך שום דבר, רק... בנו את המדינה, גם עשו חקלאות, גם הכל. אבל זה יושב על הטופ, בסדר? אז היה אחד תלמידי חיים הקדומים שהסבר כאן, אני חושב שזה הסבר מאוד... השנאה, אני מדבר פה עכשיו כפועל יוצא, אני לא מדבר את עכשיו כשורש. כי אנחנו דיברנו על השורש, הוא שורש תרבותי. שזה שהעולם העולם הפנימי מאוד ריק. זה הבעיה שם. זה מה שצריך לפתור. זאת אומרת, להצליח להיות כאלה, שאנחנו נהיה אנשים כאלה. יהיו יותר ויותר אנשים כאלה שמבשרים בשורה אחרת, שרוצים לחיות את ה... שמאמינים בגודל של עם ישראל. בקדושה שלו, בטוב שלו, באמת שלו, באיזשהו מסוגל לחיות חיים פנימיים וטהורים וקדושים. וכל עם ישראל שייך לדבר הזה. אז כשמרימים רוח אחרת כזאת, בענווה, מתוך אהבה, מתוך באמת אנשים אחים אנחנו, בסדר? אז לאט לאט, זה מה שינצח את התרבות, נכון? זה לייצר סוג אחר של תרבות, תרבות באמת שמתאימה לנו. זה מלחמת תרבות. מלחמה, זה לא כל כך בין אחים לדבר על מלחמה, בסדר? זה לא הכל מלחמה, זה אחים, זה הכל זה. אבל לייצר סוג אחר של תרבות. תמיד התרבות הפנימית ייקח לו יותר זמן. אבל היא אמיתית, היא בסוף הנצחית, בסוף בוודאי שהיא תגיע. אבל להצליח להחליף את החיצוניות הזאת לחיים עמוקים, אמיתיים, טובים, מתמסרים. ואני חושב שאת הניצנים של התהליך הזה ודאי כבר רואים. בסדר, זה שיש לנו חיילים כאלה מדהימים, חיילים של כל עם ישראל, חיילים שמתמסרים, חיילים שבאמת באהבת ישראל. החייל שיוצא החוצה, שומע קצת תקשורת, הוא משתגע, נכון? כי הוא חי במשהו אחר, הוא חי בפנים, הוא חי את המשמעות של עם ישראל, נכון? אז כל הניצנים האלה כבר, הם באמת צצים, וזה דבר נפלא לראות את זה. ואנחנו פה בתוך המערכה הזאת, כל אחד בתפקיד שלו יעשה את זה יותר אמיתי, יותר בפנים. נראה לי, זה חלק מהתהליך. רגע, שנייה, תשאל.
שהיהדות היא מין משהו שלם כזה, וזה כאילו צורם לגויים, ומזה נובעת המון סיני.
כן, אבל הגויים הם רעים באמת. הרוע שיש בעם ישראל זה גם, זה בגלל הגויים. זה לא... אצלנו הרוע זה חיקוי, זה מיובה, זה לא שלנו. עם ישראל הוא צדיק וטהור. הוא מושפע מתרבויות. זרות, בעיות זמניות כאלה. זה לא הוא באמת. ולכן כשיש מצבים מיוחדים, אז הוא פתאום מתפרץ למשהו אחר לגמרי. מה שאני הספקתי עכשיו לראות קצת, לשמוע, כי סביב החטופים, אז באמת, יש ויכוחים, אבל הייתי הרבה אנשים, גם אנשים שמדברים באיזה סוג אחר של, דיבור, איזו רגישות כזאת של כולם, ש... לא יודע, אבל אני לא בקיא כל כך, לא שמעתי יותר מדי. אז האנטישמיות של הגויים זה רוע, זה אכזריות, ראינו את זה בשמחת תורה. זה רוע באמת, זה אויבים. עם ישראל זה צדיקים טהורים עם בלבולים, עם בלבולים של דעות שמשפיעים על משהו אחר לגמרי. אנחנו מדברים על מחלות של תרבות, אבל אנחנו, היה לנו גם שיעור אחד שדיברנו על... שהבעיות, חלק מהבעיות מתחילות מהגודל שלנו. עם ישראל זה צדיק וטהור. אז בסדר, אז ההשוואה היא מאוד חיצונית רק. אנחנו עומדים את זה כי אנחנו רוצים לברר את התרבות ולדעת מה לא להיות, איך כן זה. כן. לא שומע, אפשר יותר בקול.
Thank you.
זה נכון התיאור הזה, מה שאת אומרת, זה... אבל זה מאוד מאוד קשה לעשות 180 מעלות מכל החיים שלך. זה כאילו כל החיים הלכת, יש מתפקחים, אבל זה דורש אמת מאוד גדולה ומלחמה מאוד גדולה. מחיים חיצוניים כל כך חזקים, פתאום להצליח לחיות, לפתח חיים פנימיים, זה עבודה מאוד קשה. אז הרבה פעמים, אולי הדבר הרגיל שהולכים אליו זה, יש מצוקה, יש איזה כעס, יש איזה חוסר שקט, חוסר שלמות, חיים קשים. ואז בתוך זה, להישאר פחות או יותר באותו מזר, להגביר פה, להגביר פה, להשתיק את המצפון קצת פה. צודק את זה, זה לא פותר בשורש. לפעמים נותן מענה קצר, נכון? אבל... זה שתי סוגי ההסברים, יותר נוח להישאר בסוף. זה מאוד מאוד קשה להחליף את כל המחשבות, את כל השאיפות שלך, להבין שטעית. לפעמים זה להחליף חברה, זה המון... כמו בעל תשובה. בעלי תשובה זה אנשים מיוחדים, זה... ברוך השם יש גם הרבה בעלי תשובה. אז... לא שאני בא להגיד שזה לא נכון לעשות ככה, אבל להסביר למה זה לא מיד כולם עושים ככה, זה... אבל אנחנו רוצים להיות בעלי תשובה. אנחנו ידענו קצת זה, ולהתקדם בנקודה הזאת, להיות כל הזמן יותר ויותר. טוב, אני ממשיך. וזאתי הדיוטה היותר שפלה של החיים. כשהם פוחתים והולכים לרגלי הגאווה המבזבזת את פנימיותם. שהריח הטוב המוכשר לעדן את החיים, סליחה, ולבסמם בהכשר למושגים תיאורים ורעיונות נעלים וקדושים המרהיבים את הלב, והנשמה מתרוממת על ידם בקדושה והכשר חוכמה, הוא יורד עד השימוש השפל של השתכרות בזויה. עד שהכוח הנוטה להטיב, גם הוא מתרעל ומתקלקל. טוב, נדבר על עוד נקודה, אנחנו על הכעס הזה לא נספיק, מכילה, אז זה פעם הבאה, תשבור אבל את הדפים האלה. הנושא פה עכשיו זה הריח. הריח הטוב, מה עניינו? הוא, כתוב שעל הריח, הנשמה נהנית. זה משהו יותר פנימי. זה לא כמו לאכול משהו. לאכול משהו זה קצת יותר חומרי. משהו נכנס לגוף. הריח הוא יותר מופשט, נכון? הריח הוא משהו יותר עדין. הגמרא אומרת, רבא אומר ככה, חמרה וריחני פיקחין. זאת אומרת, היין והריח, שאימא שלי, הריח הטוב, שאימא שלי ככה נתנה לי הרבה, עשה אותי יותר פיקח. זאת אומרת, אנחנו מביאים בסמים במוצאי שבת, וגם לפעמים בכל מיני עדות, נגיד יש בברית מילה, נכון, מביאים בסמים, והסיבה בעצם ש... בואו ניקח על מוצאי שבת זה אצל כולם. על מוצאי שבת יש את כל הרושם של השבת, של הנשמה היתרה, של ההתעלות. מוצאי שבת חוזרים לחיי החול, נכון? אז הריח, יש לו את המסוגלות לקחת משהו מכל הנשמה הפנימית הזאת וקצת לקחת ממנה אל החיי החול, בסדר? אז הריח, בחוש הריח יש, הוא מוכשר, אני קורא פעם בדברים ברב, שהריח הטוב מוכשר לעדן את החיים ולבסמם, בהכשר למושגים תיאורים ורעיונות נעלים וקדושים מרהיבים את הלב. אז בברית מילה קודם שמים ריח, ריח טוב, וזה ככה מאפשר שהרעיונות הגדולים, המדרגות הגבוהות, ככה באמת ככה יותר... יישארו אצלנו באיזה רמה, יספגו קצת יותר, בסדר? טוב, אז לזה זה נועד. וכאן, לקחו את הריח, השתמשו בזה למציאות הכי הפוכה שיש, נכון? אז זה חלק מהדיוטה השפלה הזאת, שאמרנו, חלק מהתוצאות של הקלקול הזה, שלוקחים דברים שיכולים להעלות את האדם, לעדן את החיים, להרים את החיים, ולקחת אותם, להשתמש בהם בדיוק איך רומסים את קומת החיים, איך מנמיכים את הכל, איך הופכים את הכל לפריצות במקרה שלנו. בסדר? אז הרווחנו את הנקודה הזאת. פעם הבאה, אני לא אספיק את זה עכשיו, אני רוצה לדבר על נושא של כעס. אולי עוד משפט אחד הרי, והשיכרון הזה, כשהוא מתגבר, עיקר כוונתו הוא רק לקלקל ולבלבל את יושר החיים. בכעס של ערס נחש זועף, המכוון להכעיס ולהשחית ולכבד. אז כאן הרב מכניס לנו גם את הנושא של כעס. בפסוק כתב תאחסנה. יש פה איזה כעס מאוד גדול, ואנחנו רוצים לראות איך הכעס הזה קשור לעניין שלנו. אז קודם כל נדבר קצת על נושא של הכעס פעם הבאה. בעזרת השם נדבר איך זה קשור אלינו. אז רק שיהיה את הדף הזה. בסדר? אז נעצור בזה עכשיו. טוב, שלום.